רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
הפרק בחסות לייטריקס, המפתחת אפליקציות פופולריות לעיבוד תמונות ווידאו. מאז השקת מוצר הדגל של החברה, פייסטיון, האפליקציה שהפכה ללהיט ברחבי העולם, בנתה לייטריקס ארסנל של אפליקציות חזקות, יצירתיות וחדשניות, המשמשות מיליונים ברחבי העולם. לחברה סניפים בלונדון, ירושלים וניו יורק, ומחפשת אנשים בעיקר למטה החברה הירושלמי. לייטריקס מציעה סביבת עבודה ייחודית ומתקדמת, הטבות כדוגמת שאטל יומי מתל אביב, אנשים מעולים לעבוד איתם, טונות של אתגרים טכנולוגיים ועוד, ומגייסת מכל התחומים. מתכנתים, מעצבים, אנשי מרקטינג, מחקר ועוד. חושבים שאתם מתאימים? היכנסו לאתר lightrix.com/careers או חפשו בגוגל לייטריקס משרות והגישו קורות חיים. בהצלחה.
עושים פוליטיקה עם דפנה ליאל.
שלום לכם, אנחנו בעוד פרק של עושים פוליטיקה, ממשיכים בליין הפרקים המיוחדים שלנו לקראת בחירות 2019, ולכל תחרות כידוע לכם יש כללים. בכדורסל לדוגמה, אם תעשה צעדים תאבד את הכדור, ואם תעשה יותר מדי עבירות, תמצא את עצמך על הספסל. אבל מה קורה בפוליטיקה שלנו? עם איזה סט של כללים אנחנו יוצאים לדרך במשחק הזה שנקרא מערכת בחירות? בפרק הזה ננסה לברר מה קובע חוק דרכי התעמולה, איזה שינויים ניסו לעשות בו חברי הכנסת רק לאחרונה, והאם הוא באמת נותן מענה לסכנות הגדולות שעורבות לנו ברשת, פייק ניוז, תעמולה אנונימית, הסתה וכיוצא בזה. שלום תהילה שוורץ אלטשולר מהמכון הישראלי לדמוקרטיה.
אהלן.
אז שלפת עבורנו את חוק דרכי תעמולה, והיה צריך גם לנער ממנו לא מעט אבק, כי מסתבר שמדובר בחוק משנת 1959.
נכון, לגמרי. חוק הבחירות שנחקק לראשונה ב-1959, מבטא את התפיסה שלנו בתור חברה, את התפיסה של המחוקק בישראל, שיש שני עקרונות מאוד חשובים שצריכים לנהל עבורנו את מהלך הבחירות. העיקרון הראשון הוא עיקרון של הגינות או הוגנות, והעיקרון השני הוא עיקרון של שוויון. משחר ימיה מדינת ישראל לא רצתה למשל שהרבה מאוד כסף פרטי יהיה מעורב במהלך הבחירות, ולכן היא חוקקה צמד של חוקים. חוק אחד זה חוק מימון הבחירות, והחוק האחר הוא חוק התעמולה. הרעיון הוא בעצם שאנחנו כציבור ניתן כסף ציבורי למפלגות או למתמודדים ולרשימות, כדי שיוכלו להתמודד בבחירות, ולא נאפשר להם לקחת כסף מגורמים חיצוניים.
אז מה עוד קובע החוק הזה? איך ניתן לפרסם? איפה ניתן? ניתן לפרסם, איך קובעים שפרסום הוא לגיטימי?
מצוין. אז חוק הבחירות בעצם קובע בעצם שורה של הגבלות ואיסורים על תעמולת בחירות. חלק מהם הם איסורים כלליים. למשל, אסור להשתמש בנכסי ציבור לצורך תעמולת בחירות. אסור להשתמש בכוחות הביטחון, בתמונות של חיילים.
קצת נשכח הסעיף הזה בימינו אנו.
נכון, למרות שכל מערכת בחירות יש על זה עתירות לוועדת הבחירות, וכל פעם היא נותנת צווים להסיר. זה דבר שפשוט אנחנו מנסים שוב ושוב, בדיוק כמו האיסור לעשות שימוש בקטינים. אני חושבת שכדאי להקדיש לזה עוד רגע באמת משפט, איך החוק הזה נאכף לאורך השנים, אבל צריך קודם לדבר על המסגרת שלו. אז יש לנו איסורים כלליים, אסור להעניק מתנות, אסור לעשות תעמולת בחירות בתוכניות בידור.
מה שראינו לדוגמה שהביאו את שרית חדד לשיר אתה תותח, זה אסור היה לצורך העניין.
בדיוק, וכמובן, כדי שלא נשכח שהחוק נחקק ב-59, אסור לעשות תעמולת בחירות באמצעות לפידים, באמצעות כלי טייס ובאמצעות כלי שיט.
אני בטוחה שזה ייתן מענה להרבה דברים שאנחנו מתמודדים איתם.
לגמרי. עכשיו, חוץ מההוראות האלה, באמת החוק קובע שורה של הוראות שנוגעות לכלי תקשורת מסוימים. למשל, כשמדובר על מודעות מודפסות ומודעות בעיתונים, החוק קובע מגבלה איזה גודל של מודעה יכולה להיות, כמה מודעות כאלה מותר לפרסם במהלך מסע הבחירות, וגם חובה לכתוב על כל מודעה כזאת שמתפרסמת בעיתון מודפס, מי עומד מאחוריה. זה לגבי עיתונים, יש לנו הוראות לגבי שלטי חוצות, שדומות יחסית להוראות לגבי עיתונים, ויש לנו את הרדיו והטלוויזיה. אז בשנות ה-80 באמת, כשהרדיו והטלוויזיה נכנסו בצורה יותר משמעותית אל השיח הציבורי, החוק תוקן כמה פעמים, ונכנס בו איסור לפרסם תעמולה במשך 60 הימים שלפני הבחירות. עכשיו צריך לזכור שהאיסור הזה הוא באמת איסור פלילי, כלומר עיתונאי לכאורה שמפרסם איזשהו סוג של תעמולת בחירות, חשוף להעמדה לדין פלילי.
השאלה היא מה היא תעמולה? זה בדיוק,
בדיוק עוד מעט נדבר על זה.
אנחנו מפרשים תעמולה רק כמשהו מאוד 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 בוטה.
נכון, וכל השנים בוועדת הבחירות המרכזית וגם בתי המשפט, בערעורים על ועדת הבחירות המרכזית, שואלים את עצמם מתי מדובר במשהו שיש לו ערך חדשותי אקטואלי, חותמים הסכם שלום, קורה איזה משהו כמו מלחמה,
ביבי נואם באום,
מישהו מופיע בהפגנה חשובה, כל הדברים האלה. גנץ
משיק נאום בחירות.
נכון, מתי יש לזה ערך חדשותי אקטואלי, ומתי מדובר בתעמולה. והקו הזה הוא כמובן קו מאוד חמקמק, והאיסור עצמו מבטא חוסר אמון מאוד גדול בתקשורת, אגב. כאילו עיתונאים שבזמן שגרה מסוגלים לסקר את המציאות בלא מסו פנים, או באופן הוגן ומאוזן, לא יכולים לעשות את זה בתקופת בחירות. מעבר לזה הייתה גם החלטה שבמדינת ישראל בטלוויזיה, לא, בטלוויזיה המסחרית, לא ימחרו מודעות או תשדירי בחירות. כלומר, במהלך הברייקים הפרסומיים בטלוויזיה המסחרית, אסור בישראל קור
זמן מסך.
זמן מסך. להבדיל למשל, שוב, ממה שאנחנו מכירים בארצות הברית, ששם יש פרסומות פוליטיות בטלוויזיה, וכמובן יש חובות לסמן אותם ככאלה, או מי עומד מאחורי.
ולהבדיל כמובן ממה שקורה באינטרנט, וזה באמת מה שמוביל אותי לנקודה הבאה, החשובה שנעסוק בה היום. החוק הזה, אמרתי, התעדכן בשנות ה-80, כשנכנסה הטלוויזיה, הוא התעדכן עוד כמה פעמים בהמשך, אבל הוא הפסיק להתעדכן כשהרשתות החברתיות נכנסו לעולם שלנו, וזה אחד הקשיים המרכזיים.
לגמרי, זאת אומרת, חלק מהאיסורים של החוק הזה הם ארכאיים, כמו האלה של הלפידים שדיברנו עליהם קודם, חלק לא מגשימים בכלל את התכליות של החוק, כמו אלה שאוסרים על תעמולה בטלוויזיה ב-60 הימים שלפני הבחירות, וחלק פשוט מבטאים, לא ההסדרים, כלומר, יש מרחבים שלמים שהחוק הזה פשוט לא נותן להם מענה. ובמובן הזה, כל המרחב הדיגיטלי הפך להיות ב-20 שנה האחרונות, בלי להגזים, מערב פרוע, ומערכת בחירות, אחרי מערכת בחירות, יושבי הראש של ועדת הבחירות המרכזית, קוראים למחוקק להשמיע את דברו, להסדיר את העניין הזה, אבל הטרגדיה של דיני תעמולת בחירות, אולי נקדים טיפה את המאוחר, היא שהם נורא מעניינים אותנו במהלך תקופת הבחירות, ומיד אחריהם, כולם שוכחים מהם עד לפעם הבאה.
אז לא בדיוק, כי הפעם בשנת 2015 השופט ג'ובראן ביקש מהנשיאה לשעבר בייניש להקים ועדה שתשב על המדוכה ותוציא לנו חוק מעודכן, חדש, עדכני, שנוכל לצאת ל-2019, כשאנחנו יודעים שלא מתמרינים אותנו ברשת וכללי המשחק הוגנים כאמור ושוויוניים. מה כתבה אותה ועדה? רצינית מאוד אגב.
לגמרי. הוועדה הזאת ישבה על המדוכה במשך שנתיים, באמת תקופת זמן ארוכה, אבל צריך לומר ביושר שהתייחסה פחות בהמלצות שלה לעולם המקוון והדיגיטלי, ויותר למה שמרבית חברי הוועדה הכירו על בשרם, וזה העולם של הטלוויזיה והרדיו. אז הוועדה באמת הציעה לבטל את האיסור לעשות תעמולת בחירות ב-60 הימים שלפני הבחירות ברדיו ובטלוויזיה.
כדי לא להפוך את כולנו לעבריינים פוטנציאליים.
בדיוק. היא הציעה לאפשר לרכוש פרסומות בחירות בערוצים המסחרים, בחפוף לסימון מספיק טוב. היא דיברה קצת על סקרים ועל הצורך לסקר אותם בצורה טיפה יותר שקופה. היא דיברה על ניסיון להוסיף איסור על תוכן תעמולה שהוא גזעני או מסית או אלים, למרות שעל האמת לאמר הסעיפים האלה קיימים ממילא בחוק העונשין של מדינת ישראל.
אגב, גם הסקרים יחסית יש הסדרה. הנה, עכשיו קיבלנו מייל בחדשות שבגלל שנכנסנו את תקופת בחירות, צריך להציג הרבה יותר נתונים לגבי הסקרים, צריך להראות כל מי שעובר יותר מאחוז אחד, לא רק את אלה שעוברים את אחוז החסימה. יש כללים, והם עובדים בפועל, ומעניין שדווקא בזה הוועדה החליטה להתעסק.
לכן, מה שמצער יחסית ביחס להמלצות הוועדה הזאת, שהיא באמת דיברה פחות או יותר על המובן מאליו. היא דיברה פחות על העולם הדיגיטלי. מה שהיא כן ביקשה לעשות ביחס לעולם הדיגיטלי, הוא לקבוע באופן מפורש שחובת השקיפות למשל שמחייבת לסמן מי עומד מאחורי פרסומת פוליטית תחול גם באינטרנט, או שהאיסור לעשות תעמולת בחירות ביום הבחירות יחול גם באינטרנט, אבל זה פחות או יותר הכל. וגם כשהוועדה...
למרות שזה דבר לא מבוטל, אם נדע מי עומד מאחורי כל פרסום ברשת, עשינו כברת דרך, לא?
לגמרי, אנחנו עוד מעט נדבר על זה בצורה טיפה יותר מפורטת, אני רק מצטערת על זה שכוועדה ציבורית שכבר הגיעה למסקנות בשנת 2017, המסקנות שלה מאוד 2010.
כן, מאוד מיושנות.
אני חושבת שזה הדבר שהוא בעצם מצער, אבל לו היו לוקחים את ההמלצות האלה ומאמצים אותם, היינו מתקדמים מאוד.
אז בואי ננסה להבין מה קרה משם. יש ועדה, היא רצינית, חברי הכנסת לוקחים אותה גם ברצינות, ועדת החוקה מתכנסת, חברי הכנסת ככה מפשילים שרבולים, מתיישבים לעבוד, ומה קורה?
ומחליטים בעצם לקחת שתי המלצות מרכזיות של ועדת בייניש, ההמלצה לבטל את איסור תעמולה בטלוויזיה ב-60 הימים שלפני הבחירות, וההמלצה לחייב שקיפות במודעות פוליטיות גם באינטרנט. את שתי ההמלצות האלה מאבדים כבר לקריאה ראשונה בוועדת החוקה של הכנסת, ואז משהו נעצר.
אז גם פנינו לאחת מחברות הכנסת שעבדו על החוק הזה בוועדת חוקה, חברת הכנסת קרין אלהרר מיש עתיד, וזה מה שהיא סיפרה על התיקון שחברי הכנסת רצו לעשות, אותן אימוץ מסקנות של דוח ועדת בייניש.
הפרק שבאמת ניסינו ממש לחדד הוא פרק השקיפות. הפרק בעצם בא ואומר את הדבר הבא, אם מישהו רוצה להעביר מסר, רוצה לכתוב משהו בשם מפלגה, הוא צריך פשוט לזהות את עצמו. צריך לדעת מה המקור, מי מימן את זה, מי האדם שכותב את זה. זה נשמע כמו דבר מאוד מאוד טריוויאלי, במיוחד בעידן שבו יש הרבה מאוד אירפול, והמסרים יכולים להיות מאוד מעוותים, ובעצם בדרך הזאת לעשות נזק פוליטי מאוד מאוד משמעותי למפלגות יריבות. ראינו את זה אגב בשנה האחרונה, מפלגת העבודה השקיעו מאות אלפי שקלים במימון דף פייסבוק, שכל מטרתו הייתה לנגח את מפלגת יש עתיד, זה דבר שכבר פורסם, וזה משהו שהיה מאוד מאוד קשה להתחקות אחרי הגורם המממן. את הדבר הזה בדיוק ניסה חוק התעמולה בעצם לעצור, במיוחד פרק השקיפות.
אז עד כמה זה באמת לדעתך תיקון משמעותי, הנושא הזה של שקיפות ברשת?
התיקון הוא מאוד משמעותי, הוא אומר בעצם שמודעת בחירות תיסע את שמו ומענו של האדם שאחראי להזמנתה. עכשיו, מה שהמחוקקים עוד הדגישו, שמודעת בחירות היא תעמולת בחירות שנעשית או על ידי מתמודד בבחירות, או על ידי גוף שקשור לסיעה או פעיל בבחירות או מטעמם, כלומר כל עמותות V15 והסופר פאקס למיניהם, וגם שהסעיף הזה יוכל על תוכן של תעמולת בחירות שנכתב או הופץ בעבור תשלום. למה הכוונה? הכוונה היא שבעצם ברשת החברתית יש לנו שתי בעיות. יש לנו בעיה אחת שלפי אנחנו לא יודעים מי עומד מאחורי מסר מסוים, אבל יש לנו בעיה אחת יותר עמוקה, והיא שאנחנו לא יודעים שמסר מסוים הוא בכלל תעמולת בחירות.
הוא גם בתשלום.
בדיוק. אנחנו לא יודעים האם עבר כסף או שווה כסף, כדי שהמסר הזה ייכתב.
אז בואי ננסה לתרגם את זה לדוגמה. אם בבחירות הקודמות אנחנו יודעים שהליכוד הפיץ לדוגמה את ליבני והרצוג לא יודעת מה, יכניסו את דאש לירושלים, דברים מהסוג הזה, לא בשם הליכוד, כולנו ידענו שזה הליכוד וכל מי שיש לו שכל ישר, אבל לצורך העניין, אם היה החוק הזה, אנחנו היינו חייבים לדעת גם מי עומד מאחוריו, ושיהיה רשום שם לדוגמה בחסות הליכוד, או מומן על ידי הליכוד, וגם היינו צריכים לדעת כמה כסף הושקע בדבר הזה.
לא, זה לא, דווקא החוק לא מחייב, אבל הוא כן היה מאפשר לראשית לדעת שמדובר במודעה בתשלום, ושנית, זאת אומרת לא בתוכן אורגני. עכשיו, תוכן כזה לא חייב להיות דווקא מודעה. הוא יכול להיות טוקבק, הוא יכול להיות ציוץ, הוא יכול להיות פוסט בפייסבוק, הוא יכול להיות שרים של מסרים מסוימים, עם
עוד תוספת. שמשרתים את הפוליטיקאים.
בדיוק. עכשיו, כל אימת שמדובר בתוכן כזה, ואני בתור משתמשת, אומרת לעצמי, ברור, זה תוכן אורגני, מישהו כתב אותו בפייסבוק, זה בסדר גמור, ואני לא יודעת בכלל שזה בעצם מטעם קמפיין של מפלגה, שעבר פה כסף מיד ליד, כדי שאני אחשף לתוכן הזה, זאת השקיפות ברמה העמוקה יותר שלה.
והחוק באמת אמור היה לתת מענה גם לדוגמה שמפלגה מסוימת, נניח יש עתיד, תיקח איזה פוסט שמחמיא ללפיד ותקדם אותו בכל הרשת בכסף, גם את זה היינו יכולים לדעת?
כן, לפחות לפי מה שאני מבינה את נוסח הצעת החוק, היא הייתה אמורה לחול על כל תוכן של תעמולה, כולל עיתון מקוון, אפילו טוקבק, שמי שכתב או הפיץ אותו קיבל תשלום כדי לכתוב אותו.
שלום לכם, שלום לשלמה רז.
שלום רן.
אהלן, אנחנו כאן לדבר על הפודקאסט החדש של מבקר המדינה, משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, בעין הביקורת. אני אציג אותך ברשותך, שלמה רז, לשעבר עיתונאי בחדשות ערוץ 2 ורשות השידור לשעבר, וכיום דובר מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, והמגיש של הפודקאסט בעין הביקורת. ספר לי רגע על התוכנית הזאת, מהי?
התוכנית הזאת בעצם נועדה לחשוף יותר את הפעילות המאוד ענפה והמאוד אפקטיבית של משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור. אני חושב שבגלל ההיקף העצום ובגלל העוצמה האדירה של המשרד, פחות מודעים לכמה כוח יש לו ביד. הרי לנו מגישים השרים וסגני השרים את הצהרת ההון שלהם. אגב, יש כ-1,800 גופים מבוקרים שמבקר המדינה יכול לבצע בהם ביקורת. בקיצור, עולם ומלואו, ועוד לא דיברתי על כך שמבקר המדינה בתפקידו כנציב תלונות הציבור, הוא זה שנותן צווי הגנה לחושפי שחיתות. על כל העולם התת-קרקעי הזה, אנחנו מרחיבים בפודקאסט שלנו בעין הביקורת.
אז בוא ניתן למאזינים שלנו דגימה קטנטנה מתוך דברים ככה מעניינים שאנחנו דולים בפודקאסט הזה. למשל, אחד הפרקים שאני הקשבתי והכי נהניתי מהם, זה היה הפרק שעסק דווקא בקניונים בערים. תספר לי על התגלית המעניינת שם.
יש רוויה עצומה בקניונים, אבל הרשויות המקומיות עדיין מאוד מעוניינות להמשיך ולבנות קניונים, כיוון שמקבלות על זה ארנונה מאוד גבוהה, והן צריכות להשקיע הרבה פחות כסף בעת שיש להם קניונים, אבל אנחנו מדינה שנמצאת במחסור קרקע, וכמות הקניונים העצומה שיש פה, ייתכן שהיא פוגעת באפשרות של כל אחד מאיתנו להשיג דיור הולם, כיוון שאם יש קניון על הקרקע הזאת, אי אפשר לבנות בניינים למגורים.
אז הנה, למדתם איזשהו משהו מעניין על משבר הדיור בישראל, שאני לא חושב שאפשר היה להשיג את זה בדרך אחרת. אז תודה רבה לך, שלמה. אני אזכיר שאת הפודקאסט בעין הביקורת אפשר למצוא קודם כל בכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן, גם באפליקציה של רשת עושים היסטוריה כמובן. יש את דף הפייסבוק של משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, וגם באתר של משרד מבקר המדינה, mevaker.gov.il. חפשו מצד שמאל את הבאנר של בעין הביקורת, ותוכלו להאזין לכל הפרקים.
ואת יושבת בוועדה, נמצאת בהרבה דיונים.
בוועדת החוקה של הכנסת, כן. אני לא ישבתי בוועדת בייניש, לא הייתי חברה בוועדה. כתבתי מחקר ב-2015 שהוועדה קראה, הופעתי בפניה, וגם שמחתי לראות שחלק מההצעות שלי אכן אומצו על ידי הוועדה.
אבל כן היית מעורבת בוועדת חוקה.
כן, ומתחיל דיון מאוד רציני. בסך הכל הייעוץ המשפטי של ועדת חוקה מכין סיכום מאוד יפה של דוח ועדת בייניש. חברי הכנסת מתחילים לעסוק בזה בצורה מאוד אינטנסיבית, ואז איכשהו הדבר הזה פשוט גובע.
אחרי הרבה מאוד זמן, נכון? ישבתם כמעט יותר משנה, אני חושבת?
אני חושבת שזה היה כמה חודשים, אבל היה ברור שאנחנו מתקרבים לקראת סיום הקדנציה של הכנסת הנוכחית. היה ברור שיהיו בחירות, לא ידענו בדיוק באיזה חודש, אבל הדיבור היה על בחירות בקיץ 19 או בסתיו 19, ולכן היה ברור שהדבר הזה דחוף. היה בבחירות 2015, ככה הבנו אותם, היו איזשהו סוג של פרומו של מה שאנחנו נראה ברשתות החברתיות. הסתכלנו מסביב, ראינו מה קרה ב-2016 בארצות הברית, ראינו מה קרה בברקסיט בבריטניה, ראינו מה קרה בבחירות 2017-18 בצרפת. זה היה ברור שהכתובת פה על הקיר וצריך להתחיל לטפל בה. והנה פתאום שקט מוחלט.
כן, אז בוא נבהיר קצת מה קרה. רגע לפני הקריאה השנייה והשלישית, לא פחות, כשהכנסת כבר ממש לקראת השלמת הקדנציה שלה, וכולם כבר מבינים שאנחנו הולכים לבחירות, החוק הזה מקבל ברקס מאוד 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 רציני. כך זה נשמע מעיניה כאמור של חברת הוועדה קרין אלהרר.
ואז אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מי בעצם הגורם שבגללו לא בא להצבעה לקריאה ראשונה ושנייה ושלישית, החוק הזה, הפרק הספציפי בנושא השקיפות, גם אני שמעתי שהאדם היחיד שעצר את זה באמצעות יושב ראש הקואליציה, הוא בנימין נתניהו, ואנחנו באמת צריכים לשאול את עצמנו, מה גרם לבנימין נתניהו לעצור את הדבר הזה? הטיעון שהוא טוען זה שהוא לא רוצה שתהיה יותר מדי רגולציה בעניין של אינטרנט. אבל מעניין שדווקא בנושא הזה, שככל הנראה משרת אותו, את זה, בדיוק את זה הוא עצר.
אז אנחנו פנינו ללשכת ראש הממשלה, עסקנו בזה אגב גם בחברת החדשות, כי זה באמת חוק חשוב. הם לא מתייחסים, אבל מבין השורות אפשר להבין שזה באמת הוראה שהגיעה מלמעלה. לא רוצים התערבות בבחירות, הדבר הזה לא נוח להם, והם לא יודעים לאן זה יתגלגל, ולכן באמצעות מירי ראש הממשלה, ליושב ראש הקואליציה, ליושב ראש הוועדה, שחלקם לא נאמר מי גם אישר בפנינו את המידע הזה, החוק הזה נעצר ברגע האחרון, ובעצם הכנסת מתפזרת כשהיא לא עשתה אף שינוי בחוק הבחירות.
שום דבר, וכאשר חוקים אחרים שהיו בעצם לקראת חקיקה עוברים דרך מה שנקרא ועדת ההסכמות, החוק הזה, הליכוד, ככה הבנו, מסרב להכניס אותו לתוך ועדת ההסכמות, הוא בעצם גוזר עליו מוות שקט עד לקדנציה הבאה, או עד למושב הכנסת
או
הבא.
או עד לנצח. אז המשמעות היא שאנחנו לא מוגנים בכלל ברשת. אפשר לפרסם מה שרוצים, בכמה כסף שרוצים, בצורה אנונימית לגמרי, להכפיש, הכל פרוץ, הכל חוקי.
אני חושבת שיש דברים מעטים שיכולים להיחשב לא חוקים, ואלה החוקים או הכללים שקיימים עוד מאז, למשל שאסור להשתמש בחיילי צהל, או שאסור להשתמש בנכסים ציבוריים.
אגב, הזכרת בהתחלה שגם החוק הזה לא ממש מיושם, אני אשמח אם תרחיבי, הרי יש כבר חוק, אז גם החוק הזה לא מיושם?
חוק הבחירות דרכי תעמולה מאז ומעולם הוא חוק, בואו נאמר, המומחים היו קוראים לו חוק שעושים לגביו הפרות יעילות. הועיל וכמעט לא הוגשו כתבי אישום על עבירות של החוק הזה מצד אחד, והועיל והכנסות שרשימות ומפלגות קיבלו בדיעבד, היו לפעמים כנסות כאלה שהיה פשוט כדאי להם להפר את החוק, אנחנו לא ראינו אכיפה מאוד גדולה של החוק הזה לאורך השנים. כן צריך לומר שגופי האכיפה הכי טובים לאורך השנים על מימוש החקיקה של התעמולה, היו מפלגה אחת או מתמודד אחד על מתמודד אחר, תמיד מתמודד אחד ראה פרסומת שהייתה נראית לו גזענית, הייתה נראית לו שימוש בילדים או שימוש בחיילים, הוא הלך ליושב ראש ועדת הבחירות, הוא ביקש
שהשרה. לא, אין ספק שלא צריך פקחים כשמדובר בבחירות, על זה אין שאלה, יש פקחים, אבל השאלה, מה עושים עם זה?
נכון, אז יש דברים.
אנחנו יודעים שבכל מה שקשור למימון ודברים מהסוג הזה, יש אכיפה, אלה חוקים אחרים והם גם בסך הכל נאכפים.
וגם שם בעצם מדובר הרבה פעמים בהפרות יעילות, כדאי להיכנס לחובות, כדאי לפרוץ את תקרת המימון, כדאי לתקן את החקיקה בדיעבד, ואחר כך לקבל כנסות. עכשיו, אנחנו לא באים לפתור פה את כל בעיות חוק התעמולה לדורותיהן. בסך הכל החוק טוב, העקרונות שהוא מבקש לעצב עבורנו כחברה, העקרונות של הוגנות ושל שוויון הם עקרונות טובים, ובסך הכל יש אכיפה לאורך השנים. הבעיה היא שיש פה עכשיו מרחב שלם שהוא בעצם פרוץ, וזה בשלושה הקשרים עיקריים. ההקשר הראשון שדיברנו עליו קודם הוא שאני לא יודעת האם מסר מסוים הוא תעמולה או שבעצם הוא מסר אורגני, וזה יכול להיות ציוץ, זה יכול להיות פוסט, זה יכול להיות שר, זה יכול להיות לייק, זה יכול להיות טוקבק, וזה סתם יכול להיות גם כתבה תוכן שיווקי בעיתון ממוסד. כן, אני לא יודעת, אני בתור הצופה הסבירה או הגולשת הסבירה או המשתמשת וצרכנית התקשורת הסבירה, לא יודעת בכלל שמדובר בתוכן תעמולה שעבר לגביו כסף.
אבל מה התמגדירה הסכנה המשמעותית ביותר שהחוק הזה לא נותן עליה מענה?
זאת בעיניי סכנה. אם אנחנו מדברים על זה שהרעיון של מסע בחירות הוא שיהיה פה איזשהו סוג של ויכוח בין הרבה רעיונות מתחרים, ואני בתור אזרחית מיודעת אוכל לקבל את כל המידע הזה ולבצע בחירה אמיתית, אז אם אני לא יודעת שמדובר במסר פוליטי, איך בדיוק אני אמורה לבצע את הבחירה הפוליטית? זה המרחב האחד. המרחב האחר הוא שאני לא יודעת מי עומד מאחורי המסרים האלה. כלומר, נניח עכשיו, הבנתי שמדובר בתעמולה, מטעמי. האם מדובר במפלגה? איזו מפלגה? האם מדובר בעמותה שעומדת מאחורי המפלגה, במישהו שתורם לכסף ורוצה לעזור לה? זה גם דבר שנורא
אגב,
משמעותי.
אגב, יש פה גם צינור להלבנת כספים, כי יכול לשבת איזה איש אלום מעבר לים שרוצה לתמוך במועמד כזה או אחר, ואנחנו לא נדע מזה לעולם, והרבה מאוד כסף הושקע שם.
נכון, ודווקא הכנסת האחרונה ידעה מאוד יפה לתקן את חוק V15 של חבר הכנסת יואב קיש. זאת אומרת, מצד אחד הלכו ודיברו על כל העמותות שסביב המפלגות, ואנחנו נעצור את הזרמת הכספים, אבל לא עשו את הדרך עד הסוף, כי איפה ההתייחסות לחוקי התעמולה. ועכשיו אני רוצה להוסיף פה את השכבה הנוספת, שהיא בעיניי מאוד מאוד משמעותית. ואף אחד, גם לא ועדת בייניש, עוד לא טיפל בה במדינת ישראל. אמרנו, אני רוצה לדעת שמדובר בתעמולה. אני רוצה לדעת מי עומד מאחוריה. אבל יש עוד דבר שאני רוצה לדעת, והוא למה המסר הזה הגיע דווקא אליי. מי תרגט אותי? מי עוקב אחריי? מי בנה אודותיי, אודות תהילה, פרופיל? מי יודע מה החולשות הרגשיות שלי וממי הוא קנה את המידע הזה? איזה שירותים מתחילים הקמפיינים לרכוש מכל האקוסיסטם שסביב הפלטפורמות הגדולות של האינטרנט, שכידוע לנו מציעות את השירותים האלה?
זאת אומרת, זה חוק, מה שנקרא, אמור היה לקרוא, חוק קיימברידג' אנליטיקה, שאסור לעשות פרופיילינג, אסור להשתמש בחולשות שלך, אסור להשתמש ב... נקודות תורפה שלך בשביל לעשות תעמולה. זה אנחנו בכלל עוד לא שם, על זה עוד לא מדובר.
נכון, אבל אנחנו יודעים שזה שם. אנחנו יודעים שקיימברידג' אנליטיקה ודומותיה השפיעו מאוד על הבחירות בארצות הברית ב-2016. אנחנו יודעים שיוצאים כבר דוחות על גבי דוחות בכל המדינות הדמוקרטיות, על כך שלמעשה הסיפור של הפגיעה בפרטיות שלנו, ואיסוף הדאטה האישי אודותינו, ויצירת הפרופילים הפסיכוגרפיים, כן? אני לא מדברת על סתם על ניתוח של קהלים, הלא ניתוח של קהלים עומד ביסוד כל קמפיין תעמולה, כל קמפיין מסחרי. זה גם נורא לגיטימי שנתניהו לא ידבר באותה דרך כמו שהוא למשל לקהל תורמים של אוניברסיטת תל אביב, כמו שהוא מדבר בקמפיין בחירות בדימונה. זה בסדר לפלח קהלים, אבל מה שקורה כאן הוא למעשה שימוש בחולשות שלנו וברגשות שלנו בצורה מאוד מאוד תפורה היטב, ועל ידי זה אנחנו יוצרים השפעה בעומק וברוחב שלא ידענו בעבר.
אז זה כבר היעד לקדנציות הבאות. אני מקווה שחלק מהמחוקקים שומעים אותנו ויקחו את זה ברצינות, אבל זה לא על הפרק עכשיו, ומה שאנחנו צריכים להבין זה שבעצם אנחנו נותרנו חשופים לגמרי בבחירות האלה. אם יותר לי להוסיף את הפרשנות ואת התזה שלי ללמה הליכוד עצר את זה, זה פשוט כי נתניהו עושה את זה יותר טוב מכולם. עם הכי הרבה משאבים ועם הכי הרבה כישרון, אז אין לו אינטרס ליצור שם כללי התמודדות הוגנים. הוא מצליח להביא הכי הרבה תמיכה, אני חושבת, מהארץ ומהעולם לדברים האלה. התעמולה שהוא עושה היא הכי הכי יעילה ואפקטיבית, והוא יודע לעשות שימוש בכלים האלה. אז אין לו שום אינטרס שפתאום ישימו את כולם באותה הנקודה, והוא יצטרך להתחיל לומר מה שלו ומה לא שלו, ואיזה מניפולציות הוא עושה שם. יש לי גם אישושים לזה, אבל בוא נאמר שזה לדעתי ההסבר.
תראי, אני יכולה לומר את הדבר הבא. כאשר הבנתי שחקיקה לא תהיה כבר עד הבחירות, ניסחתי נוסח של אמנה, של איזשהו הסכם לא פורמלי, וציפיתי שהמפלגות יחתמו עליו כדי לייצר לפחות מינימום של כללי משחק במהלך מערכת הבחירות הזאת, ואחר כך נתקן או נפעל לתקן את החקיקה. אני יודעת לומר שרוב המפלגות מוכנות לחתום על האמנה הזאת, למרות שאפשר לומר, זאת רק אמנה, היא לא מחייבת, אבל זה יותר טוב.
זה יכול להיות למלא תאנה, זה יכול להיות, הנה חתמנו, אבל בפועל אנחנו עושים מה שאנחנו רוצים.
זה נכון, אבל זה נכון. מצד אחר, את יודעת שהפיקוח, כמו שאמרנו, הוא פיקוח של מפלגה אחת על מפלגות אחרות, ולפעמים מנגנון הפיקוח הזה יכול להיות יותר יעיל מאשר הרבה חקיקה פלילית. ועדיין, על אף שרוב המפלגות הסכימו לחתום על האמנה הזאת, ואפילו הצהירו על זה בעתירה, בדיון שנערך בעתירה בפני יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, הליכוד סירב לחתום גם על הדבר הזה, גם על כללי משחק לא פורמליים. כלומר, יש כאן משהו שלטעמי אנחנו כציבור צריכים לעמוד על רגליים אחוריות ולומר, תראו, זה בסדר גמור להתמודד, זה בסדר גמור לעשות מה שאפשר כדי להצליח, אבל העקרונות האלה של הוגנות מצד אחד ושוויון מצד אחר, בואו נשמור עליהם. אחרת, בהרבה מובנים, הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו כבוחרים על בחירה חופשית, על איזושהי הבנה של המתרחש ולפי זה קבלת החלטה, הוא סיפור נורא פיקטיבי.
אבל ככה זה, כי זה חוזר לאותו מקום שאנחנו רואים הרבה פעמים, החזק הוא זה ששולט עכשיו בהליך החקיקה, החזק הוא זה שקובע את החלטות, ולחזק אין עכשיו אינטרס להגן על החלש בתהליך הזה, כי אין ספק שכל המטרה פה היא להגן על אלה שאין להם מספיק כלים ומשאבים ואפילו את הידע לעשות את המניפולציות האלה.
לגמרי, ולכן אני חושבת שאם יש משהו שאנחנו יכולים להתלחם באמצעותו בחוק הטבע הזה שלך, שלפיו החזק שולט, הוא יותר מודעות. תסתכלו במה שאתם קוראים, תהיו צרכני תקשורת וגם דיגיטל, הרבה יותר ביקורתיים. אתם רואים חשבון שנראה לכם מוזר, אתם רואים משהו שנראה שתורגם על ידי מכונה, אתם רואים תמונת פרופיל יפה מדי, אתם רואים מישהו שכותב לכם שהוא מתגורר בקאבול או בכל מיני מקומות אלומים, אתם רואים מסרים שנראים לכם מדי רגשיים, אתם רואים כל מיני שמועות שבאמת נראות לכם מופרכות, תסתכלו על זה באופן ביקורתי, אל תשתפו כל דבר שאתם רואים. אלה כללים מאוד בסיסיים.
אם כלל החזק שולט, אני לא רוצה להיות יותר מדי ככה לנבא שחורות, אבל החזק גם שולט בהרבה מאוד מידע, שכאמור יכול לאפשר לעשות עלינו מניפולציות. אז פה הסכנה עוד יותר גדולה, וצריך לעשות מאמץ בעתיד, שיהיו כללים מאוד מאוד סדורים בעניין הזה.
אנחנו יודעים מהעבר שמתמודדים מנסים הרבה פעמים להשתמש בכסף ציבורי לטובת הקמפיין שלהם. זה יכול להיות תשדירים ברדיו ששרים עושים, זה יכול להיות מודעות של ראשי רשויות מקומיות. בעולם של כלכלה דאטה, החשש שלי הוא שלא רק ישתמשו בכסף ציבורי, אלא ישתמשו בדאטה שנמצא בידי הרשויות. עכשיו, אם אנחנו חושבים על המידע שמתמודדים נגישים, שנגיש למתמודדים, כמו למשל ברמה של רשויות מקומיות, מי עבר עבירות ארנונה, למי יש ילדים בחינוך מיוחד, מי סגר מרפסת בלי רשות. במובן של השלטון המרכזי, איך נראים ענייני מס הכנסה שלנו, על מה הצהרנו ועל מה לא.
למי חסר כסף, למי יש עודף כסף, מי רוצה שיעלו מיסים, מי רוצה שיורידו מיסים לפי המצב של הכיס שלו.
לגמרי, ולכן את האפשרות הזאת לקחת...
הרי הם יודעים את הדיווחי מס שלנו, הם יודעים עלינו הכל.
בדיוק, ולקחת את... זה כולל גם אגב מידע בריאותי. שנמצא בידי קופות החולים ומנותר על ידי משרד הבריאות. יש הרבה מאוד סוגים של מידע היפר רגיש שנמצאים בידי הרשויות, והחשש שלי הוא שכמו שידעו לעשות שימוש בכסף ציבורי, או לפחות ניסו לעשות שימוש בכסף ציבורי, היום הנגישות לדאטה הופכת להיות מאוד מאוד בעלת ערך לנהל קמפיינים פוליטיים.
כן, ולצערנו זה באמת בגדר חזון רחוק, חברי הכנסת שלנו עוד לא התעוררו, למרות שהיה להם את כל הסיבות בעולם, ואנחנו נקווה שלפחות זה יקרה בהמשך. תהילה שוורץ אלטשולר מהמכון הישראלי לדמוקרטיה, תודה רבה שהצטרפת אלינו היום.
שמחתי.
היה מאיר עיניים כרגיל איתך. אגב, מי שרוצה מוזמן גם לשמוע את הפרק הקודם שעשינו ביחד על התקשורת ועל האובייקטיביות, האם היא חיה או מתה. תודה רבה לדניאל זיסמן העורכת, לרן לוי העורך הראשי, לדני תימור המנהל העסקי שלנו. אם אתם אוהבים את הפודקאסט ורוצים לעזור לנו לגדול, כל מה שאתם צריכים לעשות זה לספר לחבר או לחברה, או לשתף את התוכן שלנו, גם זה יעזור לנו מאוד. אתם גם מוזמנים להזמין הרצאות מהפודקאסטרים שלנו דרך ספיקרס, ומוזמנים לעקוב אחריי ברשתות החברתיות. אני לומדת שם המון מההערות ומההצעות שלכם, וגם הפידבקים נותנים הרבה כוח להמשיך. אז תודה, נתראה בפרק הבא.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.